כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
אחר הצהריים טובים, אני ענבר אם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בחמש אחר הצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מעברה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. כל השידורים הקודמים של התוכנית נמצאים בספוטיפיי, חפשו סקיני מינוס, כנסו, סמנו עקב לקבלת תכנים נוספים ודרגו את התוכנית חמישה כוכבים. היום 664 באוקטובר ועדיין 50 אחים ואחיות שלנו חטופים בעזה. הגיע הזמן להגיד חד משמעית, לסגור את המלחמה ולהחזיר את החטופים, להחזיר את החיילים. אנחנו מחכים שכולם יחזרו הביתה ולא נוותר עד השבת החטוף האחרון. רוב המשפחות לא נופלות בגלל משבר גדול, הן נופלות בגלל משהו קטן. טיפול שיניים, מקרר שהתקלקל, שבועיים של חופשת מחלה, מזכורת שלא נכנסה. מחקרים מראים שמספיק הוצאה חד פעמית, לא צפויה, של 8,000 שקל, יכול להביא משפחה לקריסה. ואני אומרת לכם, אחרי הקורונה ואחרי השביעי לאוקטובר, זה לא חייב להיות הוצאה, זה גם יכול להיות אי הכנסה. לכן, אנחנו חייבים שיהיה לנו בצד קרן חירום, גרוש לבן ליום שחור. אז איך בונים קרן חירום? קודם כל, מגדירים יעד. כמה כסף אתם צריכים כדי לשרוד 3 חודשים בלי הכנסות? אם ההוצאות שלכם בחודש 15,000 שקל, היעד שלכם צריך להיות 45,000 שקל. אחר כך מתחילים להפריש בקביעות. גם אם זה רק 300 או 500 שקל בחודש, המפתח הוא התמדה, לא הסכום. איפה כדאי לשים כסף לחירום? אז כסף לחירום שמים או בפקדונות או בקרן כספית, חשוב שזה יהיה נזיל ולא בסיכון. יחד עם זאת, אני אסייג את זה. בגלל שהמטרה גרוש לבן ליום שחור, שאני לא יודעת מתי הוא יהיה, וזה יכול להיות שנים. חשוב שיהיה לי כסף בצד, אבל לא פחות חשוב שהכסף יעבוד. לכן, תשאירו 10-20 אלף שקל זמין ונזיל, וכל השאר טווח ארוך בשוק ההון בהשקעה שתיתן לכם תשואה גבוהה. אם יש משהו אחד שראינו שוב ושוב, זה חוסן כלכלי וחוסן אישי, וכדי שיהיה חוסן צריך רשת ביטחון, וקרן חירום היא בדיוק הדבר הזה. אנחנו נצא להפסקה קלה, ומיד אחריה אנחנו הולכים לדבר עם האורח שלי, שקט גוטפולד, שידבר איתנו על דבר מאוד מאוד מעניין שבונה קרן חירום.
וכשהכל נגמר, ידעתי שתשובי עוד. בסוף כל מלחמה יש אשליה קטנה. וכשהלב נשבר, ידעתי שתבואי עוד הלילה לסוף את כאבר. וכשהכל נגמר, ידעתי שנחזור להיות כמו שהיינו פעם חברים טובים. ולפעמים אני חזק ולפעמים גם לא. האם את מפחדת אהובה שלי? אני אשאיר ימים של קיץ ארוכים על החלום, והשנים שיעברו לא ישאירו זיכרון. וזה רק אני ואת, זה רק אני ואת היום. חלמתי אלף חלומות על כל מה שהספקתי ועל מה שלא ואם אני ראוי, האם אני יכול להיות זה שירדם איתך היום ויעברו שנים והתחלפו להן עונות וגם אנחנו נזדקן את עוד תראי על הפנים ועל השערות הלבנות בתוך כל אלה מתחברות להן שנים אני אשיר ימים של קיץ ארוכים על החלון והשנים שיעברו לא ישאירו זיכרון וזה רק אני ואת, זה רק אני ואת היום אני אשיר ימים של קיץ ארוכים על החלון והשנים שיעברו לא ישאירו זיכרון שזה רק אני ואת, זה רק אני ואת זה רק אני ואת, זה רק אני ואת, זה רק אני ואת השנים שיעברו לא ישאירו זיכרון שזה רק אני ואת זה רק אני ואת זה רק אני ואת היום וזה רק אני ואת זה רק אני ואת זה רק אני ואת
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר בהגשת ענבר אם.
לאורך ההיסטוריה, זהב תמיד נחשב עוגן בטוח. זהב מטבע עובר לסוחר. ובכל פעם שהעולם נכנס לסחרור, אנשים מחפשים עוגן, וכמעט תמיד הם חוזרים לאותו דבר לזהב. זה קורה כבר מאות שנים, ממש כמו בימי הבעלה לזהב של המאה ה-19. רק שהיום זה מגיע בדוחות אנליסטיים, בתעודות סל, בכותרות כלכליות. אז האם באמת הזהב שומר על הערך שלו, או האם הוא מפלט בטוח בתקופות של אינפלציה, ריבית גבוהה, מלחמה, או שאולי זה רק פסיכולוגיה? אז היום בתוכנית אנחנו הולכים לצלול אל עולם ההשקעה בזהב, נבין למי זה מתאים, מה הסיכונים, איך אפשר לשלב אותו בתיק השקעות חכם ומאוזן, ואיתנו באולפן שקט גודפלד, אמרתי נכון, יש מנהל מחלקת השקעות בזהב, שיביא לנו את כל מה שצריך לדעת. שקט הוא גם מנהל מחלקות בברכת זהב, גם מחבר הספר להפוך כסף לזהב. אלן שקט, איזה כיף שאתה פה איתנו.
תודה רבה, שמח להיות כאן.
קודם כל אני אשמח ככה קצת שאתה תציג את עצמך. מה זה אומר שאתה מנהל השקעות בזהב? תספר קצת.
בהחלט, בכיף, קצת, בשמחה.
בוא נכיר קצת.
אז שלום ענבר, שלום לכל המאזינים. אני שקד, בן 30, גר בתל אביב, נשוי לגיל ואבא של נאיה. קצת על עצמי, אני שירתי כמעט 8 שנים כחובל בחיל הים. במהלך קורס חובלים עשינו תואר ראשון במדעי המדינה. אחרי השחרור עשיתי תואר שני במנהל עסקים. ולפני כמעט שנה וחצי הוצאתי לאור ספר שכתבתי על השקעה בזהב, שנקרא להפוך כסף לזהב, במטרה להעלות את המודעות להפיק ההשקעה הזה שלא כולם מכירים, וחבל שכך, תכף נדבר על זה, כי מאז שהוצאתי את הספר, שנה וארבעה חודשים, מחיר הזהב עלה בלמעלה מ-50%.
וואו.
שזה בהחלט מרשים, תכף נדבר על למה זה קרה, והאם המגמה הזאת עוד עתידה להימשך.
לגמרי.
והיום אני מנהל את תחום ההשקעות בחברה שנקראת ברכת זהב, שהיא אחת החברות הגדולות והמובילות בארץ בכל מה שקשור למתכות יקרות. ממכירה של חומרי גלם, כלומר גרגירים של כסף וזהב לייצור ותעשייה, דרך תכשיטים, ועד למטילי זהב ומטבעות זהב, להשקעה, שזה בעצם התחום שאני אחראי עליו בחברה.
אני, כאילו, אנחנו תכף נדבר על זה, אבל כאילו, מה שאתה בעצם משקיע, זה לא בזהב דרך הבורסה, אתה ממש משקיע במטילי זהב.
נכון, בדבר האמיתי, במטילים, במטבעות, חד משמעית, בפיזי.
אוקיי, וואו, מדהים. אז בוא נתחיל בעצם, למה דווקא זהב? מה, תקשיב, זה באמת, זה מתכת שמאות שנים אנשים מתייחסים אליה ככה כל כך בחרדת קודש, זה באמת יש לה ערך מאוד גדול. למה דווקא, מה הופך אותה לכל כך מורכת לאורך כל ההיסטוריה?
מצוין. אז זהב היא מתכת אצילה, מתכת יקרה, שאני אגלה לחסוד שלא הרבה אנשים יודעים, בכלל לא נוצרה בכדור הארץ. מה שמקנה לה את הנדירות שלה, ולכן גם אי אפשר לייצר אותה מחומרים אחרים. כמו שאלכימאים ומדענים ניסו לעשות במשך מאות ואלפי שנים, ומנסים עד היום. עכשיו,
מה זה אומר שהיא לא נוצרה בכדור הארץ? איפה היא נוצרה?
אז זהב או מתכות יקרות בכלל, כמו כסף וגם אורניום, נוצרו בחלל החיצון, בהתנגשות של כוכבי נייטרונים, שזה סיפור ארוך, לא ניכנס לזה, אבל עקרונית הם לא נוצרו בכדור הארץ, והגיעו הנה דרך מטאורים ופגיעות בכדור הארץ שהביאו איתם את המתכות היקרות האלה, ולכן הן כל כך נדירות, ואי אפשר לייצר מהן, או לקחת חומרים אחרים ולהפוך אותם לכסף וזהב. ולכן גם יש להם תכונות כימיות ופיזיות מדהימות, שבעצם נותנות להן את הערך שלהן ומאחדות אותם מחומרים אחרים. לדוגמה, המשקל הסגולי שלהן, שהן הרבה יותר כבדות ביחס לגודל שלהן ממה שאנחנו היינו מצפים. דרך המוליכות שלהן, כלומר, הן מוליכות חשמל בצורה מצוינת, ולכן יש להן שימושים תעשייתיים רבים, לתעשיות הטכנולוגיה, האלקטרוניקה, החלל, הרפואה, פאנלים סולאריים בכסף, רכבים חשמליים וכן הלאה. ודרך העובדה שהן גמישות ורקות ונוחות לעבודה, אפשר למתוח אותן, אפשר להקם אותן מבלי לשבור אותן, ולכן ייצרו מהן תכשיטים במשך אלפי שנים, הן גם נוצצות ונעימות על הגוף. ועם זאת שהן כל כך רכות ונוחות לעיבוד, הן עמידות, אני מדבר על זהב וכסף, הן מתכות עמידות בצורה שהן כמעט בלתי ניתנות להשמדה. כלומר גם, כמו שאמרתי, הן מתכות אצילות, כלומר הן סנוביות, הן לא נקשרות עם יסודות כימיים אחרים, ולכן הן לא מחלידות, לא מתחמצנות, לא קורה להן שום דבר, גם אם הן ישבו על קרקעית האוקיינוס במשך מאות ואלפי שנים, הן יצאו ללא חלודה, נוצצות, תקינות לשימוש ובעלות ערך.
מדהים.
תנסי לשרוף אותם, אז רק בטמפרטורה של 1,000 מעלות, את יודעת מה יקרה?
זה ימס.
הן פשוט בדיוק יהפכו להיות נוזל, וכשהן יתקררו מתחת לאותה טמפרטורה, הן יחזרו להיות מוצק, לא יאבדו ממשקלן, לא יאבדו מערכן ולא מהניצות שלהן. כלומר, באמת תכונות כימיות ופיזיות מדהימות, שבעקבותן אנחנו כבני אדם השתמשנו במתכות האלה בתור מה שאנחנו קוראים לו היום כסף.
בהתחלה ככסף.
כן, לא סתם המילה כסף, היום money, זה הלאה לשם המתכת. בעבר, את יודעת, השתמשנו בצדפים, בסקי שעורה, בחיות משק בתור כסף, אבל לכל אחד מהם היו את הבעיות שלהן, ואז הגיעו לאחת התגליות הטכנולוגיות הכי פורצות דרך בהיסטוריה האנושית, וזה השימוש במתכות יקרות בתור כסף, בתור אמצעי תשלום ואמצעי להגירת הון. בעצם יש לי הון מסוים, אני רוצה לשמור עליו, אני ממיר אותו למתכת שהיא עמידה, היא מחזיקה מעמד, לא קורה לה שום דבר, וככה אני שומר על ההון שלי. אז בעבר באמת השתמשנו במטבעות שהיו עשויים מזהב וכסף. בעת המודרנית,
לא סתם אמרתי לך, מטבע עובר לסוחר, כן?
בדיוק. בעת המודרנית התחלנו להדפיס שטרות נייר שהיו מגובים בזהב. כלומר, כשאני ירדתי למקולת ושילמתי למוכר 20 שקלים, בעצם העברתי לו בעלות על כמות זהב מסוימת. זה מה שנתן לשטרות את הערך שלהם. אחרת הם סתם פיסות נייר. וזה מה שנקרא תקן הזהב. בעצם שכל מדינה הייתה יכולה להדפיס שטרות נייר, כסף, ביחס לכמות הזהב שהיא החזיקה. וזה היה הסדר העולמי שנקבע אחרי מלחמת העולם השנייה, הסכם ברטון וודס. וככה סדר הכלכלי התנהל עד 1971. כאשר בשנה הזאת הנשיא ניקסון למעשה ביטל את תקן הזהב. עד אז הזהב היה קבוע ביחס של $35 לאונקיית זהב. אונקייה זו יחידת המידה הבסיסית בזהב פיזי ששווה ל-31.1 גרם. אז אמרנו עד 1971 יש יחס קבוע של $35 לאונקיית זהב. בא הנשיא ניקסון, ביטל את תקן הזהב, ולמעשה הפך את הכסף שלנו היום למטבע פיאט. מטבע שלא מגובה בזהב, לא מגובה בסחורה כלשהי, ולכן גם אפשר להדפיס ממנו כמה שרק רוצים. מה שכמובן...
כי הזהב הוא מוגבל בעצם לפי מה שאתה אומר, זה מתכת מוגבלת.
נכון, וכל מדינה יכלה להדפיס שטרות נייר רק בהתאם לכמות הזהב
שהיה לה.
בדיוק, אז בעצם זו הייתה מין הגבלה פיזית...
לכמות הכסף
לכמות
שיש...
לכמות הכסף, בדיוק. וואו. וזה מנע מממשלות, פוליטיקאים, מדינות, להדפיס כסף כדי לממן הוצאות לא רצויות, וכמובן ליצור אינפלציה, מה שבדיוק קורה היום. עוד דבר שקרה ב-1971 עם ביטול תקן הזהב, זה שלראשונה בהיסטוריה בעצם כסף, סליחה, זהב, הפסיק להיות כסף, והפך להיות אפיק השקעה. כי מאותו רגע ואילך הוא כבר לא מגובה או צמוד לדולר ביחס של $35 לאונקיה, מה שאומר שאפשר לסחור בו בצורה חופשית, וזה בדיוק
רגע,
מה שקרה.
אבל זה שניקסון בארצות הברית ביטל את ערך הזהב, זה השפיע על כל העולם? כי זה, כי מה? כי בגלל שכולם הלכו אחריו?
כן, בדיוק. אז לא הלכו אחריו, אפילו הקדימו אותו. בעצם אחרי מלחמת העולם השנייה, הסכם ברטן וודס קבע שארצות הברית תהיה המדינה היחידה שתישאר בתקן הזהב, באותו יחס של $35 לאונקיית זהב, וכל שאר מדינות העולם יגבו את המטבע שלהן בדולר האמריקאי. וככה גם הן יהיו בתקן הזהב רק בצורה עקיפה דרך הדולר האמריקאי. אז למעשה כשהוא ביטל את תקן הזהב עבור ארצות הברית, הוא ביטל את הקשר של כל מדינות העולם לזהב.
לדולר.
בדיוק.
לדולר ולתקן הזהב.
בדיוק, והפך את כל מטבעות העולם למעשה למטבעות פיאט.
למה הוא עשה את זה?
הוא עשה את זה מסיבות טובות ומוצדקות עבורו, בזמנו. בעצם ארצות הברית בשנות ה-50 וה-60 נכנסה להוצאות מאוד מאוד גדולות עקב המלחמה בווייטנאם, בקוריאה, מרוץ לחלל, מדיניות הרווחה שהם הכילו, והם התחילו להדפיס הרבה יותר כסף מהזהב שהיה להם. אז שאר מדינות העולם, בעיקר האירופאיות, אמרו להם, אוקיי, אנחנו רואים שאתם מדפיסים הרבה יותר כסף מהזהב שיש לכם, אנחנו רוצים להמיר את הדולרים שלנו לזהב, וכך למעשה הם התחילו לרוקן את ארצות הברית מהזהב שהיה לה. אז כדי לעצור את זה ולמנוע ריקון מוחלט של המאגרים, של הרזרבות של ארצות הברית, הנשיא ניקסון בעצם ביטל את חלון הזהב, זה נקרא, את האפשרות להמיר דולרים בזהב.
מדהים. ובעצם, כמו שאמרת, זהב זה משהו שהוא מוגבל. זאת אומרת, הוא יכול להיגמר? הזהב הפיזי, מה היה הסוג שהזהב הפיזי ייגמר?
כן, חד משמעית. אז עד היום קרו או נחרו בהיסטוריה האנושית, בכל כדור הארץ, כ-210,000 טון זהב. זה אולי נשמע הרבה, אבל כל הזהב שנכנס מאז ומעולם נכנס ב4 בריכות אולימפיות בלבד. רק כדי להבין את סדרי הגודל. והיום מעריכים שנשארו לכרות עוד כ-50,000 טון זהב, שבקצב הקריאה הנוכחי זה אמור לקחת סדר גודל 20-25 שנה. אל תתפסו אותי במילה, אבל אלה סדרי הגודל.
ואז מה יקרה, מה יעשו?
ואז כנראה זה... עצה וביקוש, זה פשוט ישפיע על המחיר בצורה מאוד חדה.
איזה מדהים. עכשיו, איך זה הפך להיות שהזהב, דווקא בתקופות של חוסר ודאות, הזהב, אתה יודע, תקופות של מלחמות, משברים, מטבע, זה המטבע שכולם רצים אליו, זה פשוט מדהים. בישראל יש לנו את הנטייה של הדולר, אז אנחנו רואים שיש לנו שתי מטבעות. בדרך כלל במקרי חירום, אנשים רצים לדולר ורצים לזהב. אבל בעולם זה בעיקר לזהב. אז איך אתה מסביר את זה שזה מה שקורה?
נכון, אז בעצם בגלל התכונות שלו ובגלל ההיסטוריה שלו, הזהב נתפס כנכס שהוא בטוח, שהוא יציב, שהוא עמיד, כמו עוגן פיננסי בזמן של סערה בשווקים, או אפילו כסוג של ביטוח פיננסי. וזה נובע בעיקר מהקורלציה שלו לשוק ההון. אני אסביר. קורלציה... בעצם מגדירה עד כמה שני נכסים או אפיקי השקעה נעים ביחד, אם הם עולים ביחד, יורדים ביחד או בכיוונים הפוכים. הקורלציה של הזהב לשוק ההון היא אפסית. מה זה אומר?
שיש מתאם נמוך, זאת אומרת שזה לא משפיע עליו.
נכון, שהוא לא עולה עם שוק ההון, ולא יורד עם שוק ההון, ולא הפוך.
אני דווקא שמה לב, אני חייבת להגיד לך שבתקופות שהבורסה מאוד 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 תנודתית, הזהב עולה. דווקא מחיר הזהב עולה. הוא משפיע, כי אנשים בורחים מהבורסה, בורחים לזהב.
נכון, נכון. וכך הוא למעשה מפחית את הסיכון בתיק ההשקעות שלנו. כלומר, אם אני כמשקיע מקצה חלק מהתיק שלי לזהב, בגלל הקורלציה האפסית בין הזהב לשוק ההון, למעשה אני מפחית את הסיכון בתיק שלי מבלי לפגוע בתשואה של התיק כולו. ואנחנו רואים את זה גם במשבר של 2008, שבו אני נחשפתי לראשונה לזהב, שה-S&P ירד 60%, שוק הנדלן שכולם האמינו בו ולא דמיינו בכלל שיכול לקרות לו משהו, התרסק, מה שהוביל למשבר הפיננסי הגדול של 2008. בנקים ובתי השקעות הכי גדולים קרסו אחד אחרי השני, לימן ברדרס ואחרים. ואני גרתי בארצות הברית באותה תקופה, ואני ממש זוכר שמהדורות חדשות כל ערב התחילו בזה שיכול מאוד להיות שכל המערכת הפיננסית, כמו שאנחנו מכירים אותה, תתרסק.
לגמרי.
והמשבר...
זה היה משבר גם שהוא משבר פיננסי פר אקסלנס. זאת אומרת, נגיד, אם תיקח את המשברים אחרים שהיו, אז משבר הקורונה זה היה משבר בריאותי, משבר 2022 זה היה משבר של מלחמה, של אינפלציה, אבל פה זה היה ממש 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 פיננסי. אני זוכרת שהדאגה הייתה באמת שיהיה חוסר נזילות, כשזה הגיע בעקבות לימן ברדרס, שזה הגיע ל-AIG, אם AIG הייתה נופלת, זה היה כמו דומינו, כל העולם היה נופל.
נכון.
אז זה היה ממש פיננסי, ולכן הזהב פה הוא עוגן מאוד חשוב.
נכון, ובדיוק באותה תקופה שכל המערכת קורסת, הזהב לא רק עלה, אלא שילש את עצמו במחיר תוך 3 שנים.
מדהים.
שם אני נחשפתי אליו לראשונה, ובעצם התחלתי ללמוד עליו ולחקור עליו, כדי להבין האם הוא עולה רק בזמן משברים שכל שאר הדברים יורדים, או יכול להיות שהוא עולה גם כששאר אפיקי ההשקעה עולים. והזכרת את 2022, שנה שבה רוסיה פלשה לאוקראינה, האינפלציה בארצות הברית הייתה רותחת, והפדרל ריזרב העלו ריבית בצורה הכי חדה והכי מהירה בעשרות השנים האחרונות. בתגובה, ה-S&P ירד 25%, הנסדק 33%, והזהב סיים את השנה על פלוס 1.25% צנוע ומושלם. וזה היתרון שלו, שבסוף הוא לא נע ביחד עם שוק ההון, ולכן הוא נותן לנו את ההגנה הזאת מפני משברים פיננסיים, מפני משברים גיאופוליטיים. ובעצם, אם אנחנו מקצים לו מקום בתיק ההשקעות שלנו, אנחנו מפחיתים את הסיכון ואת התנודתיות, כי לא כל התיק שלנו סופג את הירידות בשווקים, אלא החלק שאנחנו מקצים לזהב, למעשה די שומר על עצמו, אם לא עולה, ומקזז את הירידות בשער האפיקים.
אני חייבת לשאול אותך משהו. כי אתה מדבר על השקעה. אנחנו כיהודים, בשבילנו זהב, זה מטבע עובר לסוחר. הסבא של בעלי היה בשואה, והוא היה חיית, איש פשוט, אבל הם ידעו שזהב זה ערך, זהב זה מציל. בזהב אתה יכול לא לשחד מישהו או לקנות את הדרך על האור, לעשות תמיד, או לקנות צלחת מרק. והם תפרו את הזהב בבגדים, בנעליים, את כל האבני ערך, הכל הם תפרו בבגדים, וככה באמת הם ניצלו לאורך השנים, הם עברו שנים מאוד מאוד קשות, הם נאלצו לברוח, והם שנים היו, באמת עברו שנים קשות, ואחר כך הם עלו לארץ, אחרי המלחמה, ובאמת הוא ידע שהוא התייחס לזהב, אם יש לך זהב, יש לך, כאילו, אתה יודע, יש לך חיים, בגלל זה הוא כל החיים השקיע בלקנות מטבעות זהב, לבעלי יש 15 מטבעות זהב, והוא השקיע בתכשיטים, כי זה משהו שאתה תמיד ממיר את זה, יכול להמיר את זה בפרוסת לחם. אז ביהדות יש לנו את הדפקה הזאת, שזהב זה הגנה, כאילו זה לא...
אגב, לא רק לנו, זהב הוא חלק ממש מהותי ואינטגרלי בהמון תרבויות. הוא חלק מתכסים, מחגים, מחתונות, מחינות, הוא ממש חלק אינטגרלי מתרבויות, וזה לא סתם. ופה אני חושב שאת נוגעת בנקודה נוספת, שהזהב הוא למעשה נכס מוחשי שמתקיים מחוץ למערכת הפיננסית ולא תלוי בה, וכשאנחנו משקיעים בזהב פיזי, אנחנו בעצם לא חשופים לסיכון של צד שלישי. מה זאת אומרת? אנחנו לא תלויים בבנק או בית השקעות או דייר שישלם שכר דירה, אלא למעשה אנחנו מחזיקים בנכס עצמו, שהערך שלו נובע מעצם היותו עצמו, זהב, ולא תלוי באף אחד אחר. אין הרבה נכסים כאלה.
זה כמו, הדבר היחיד שאני יכולה לחשוב שיכול להיות דומה, זה להחזיק חבית נפט בחצר, כאילו זה הדבר היחיד שנשמע לי דומה.
כן, סוג של. בסוף המחיר שלו הוא אוניברסלי, הוא מוכר בכל העולם, אפשר למכור אותו. והתחלת את הפרק בכך שדיברת על חוסן פיננסי, ואני חושב שכאן הזהב מתחבר לזה, בגלל שאנחנו, כשאנחנו משקיעים בזהב, אנחנו למעשה מחזקים את החוסן הפיננסי שלנו, את הביטחון הפיננסי שלנו, כי אנחנו לא תלויים לגמרי במערכת. יש לנו נכס שהוא מוחשי, הוא פיזי, הוא בשליטה מלאה שלנו, ליטרלי, בידיים שלנו.
זאת אומרת, מבחינתך זהב זה לא השקעה מסוכנת.
להפך, זהב מפחית סיכון. ואני אוסיף על זה עוד משפט, אני חושב ש... את יודעת, בעולם ההשקעות יש כמה עקרונות שעובדים כמו קסם. ריבית דריבית זה אחד מהם אולי הכי מפורסם, אבל פיזור סיכונים נכון, לדעתי, הוא לפחות הקסם השני החשוב בעולם ההשקעות. מכיוון שפיזור סיכונים נכון, מפחית את הסיכון בתיק מבלי לפגוע בצועה, ותכף נדבר גם על הצועות של הזהב, ואני חושב שאנשים לא מבינים מה זה פיזור סיכונים אמיתי. הם חושבים שאם הם משקיעים ב-S&P 500, אז הוא מספיק מפוזר בפני עצמו, אז הם בסדר. או אם יש להם 4 דירות, אז הם בסדר, למרות שכל הדירות בבר שבע. אני חושב שפיזור סיכונים נכון, קורה בין אפיקי השקעה שונים. ככה שאם אפיק השקעה אחד או שניים יורדים, יש לי את השלישי הרביעי שישמרו עליי. כלומר, אנשים... לא שמים את כל הביצים באותו סל, אבל שמים את כל הסלים באותו ארגז. ואני אומר, גם לפזר בין הביצים וגם לפזר בין הסלים. לשים את הכסף בארגזים שונים, וארגז אחד חשוב זה זהב.
מדהים. איזה סוג משקיע בוחר בזהב?
אז אני חושב שאפשר להשקיע בזהב בכל שלב, בין אם אתה משקיע מתחיל, בין אם אתה משקיע קשיר. היתרונות של השקעה בזהב קורים כשאתה מקצה לזהב אחוז מסוים מתיק ההשקעות, בלי קשר לכמה גדול תיק ההשקעות. כלומר, גם אם יש לך 100,000 שקל או 500,000 שקל להשקעה, כבר נכון לדעתי. שוב, לא יועץ השקעות וזה לא ייעוץ פיננסי, אבל מחקרים מראים שהקצאה של 5-10% לזהב מתיק ההשקעות, כבר תפחית את הסיכון ותחשוף אותך לתשואות שהזהב מספק. חד משמעית.
יש הבדל בין השקעה פיזית, ממש במטילים, במטבעות, לבין ההשקעה דרך תעודות סל. אני רק אגיד שמי שרוצה, לא שאני ממליצה, זה פה אנחנו בדיסקליימר, אין המלצה לשום דבר, אבל שתדעו שהתעודת סל שעוקבת אחרי הזהב נקראת GLD, אם אתם רוצים. אז יש הבדל בין השקעה ב-GLD או בהשקעה במטילי...
אז ההבדל העיקרי הוא מה שדיברנו עליו, שהיתרונות של, שבלהחזיק את הנכס הפיזי עצמו, ולבטל לחלוטין את הסיכון של גורם שלישי.
זאת אומרת, אם אני משקיעה ב-GLD, בכל זאת, זה נסחר בבורסה. ולכן, למרות שה-GLD הוא אחד התעודות, זה כמו מטבע, בסדר? זה ממש השקעה במטבע, זה לא תנודתי כמו מניות, יש לו את ה...
הוא תנודתי בהתאם לזהב.
הוא תנודתי בהתאם לזהב, ומאחוריו מה שעומד זה ממש זהב. זאת אומרת, זה ממש מטבע שמשקיע בזה. זה ממש נייר ערך שמשקיע בזהב, אבל עדיין הוא תנודתי. הוא תנודתי בבורסה.
תראי, כשמשקיעים ב-GLD לדוגמה, אז קונים בעצם מניה שמקנה לך בעלות על הקרן, שנקרא GLD,
שהיא משקיעה בזהב.
בדיוק מחזיקה זהב. אבל זה שאת רכשת GLD לא מקנה לך בשום שלב בעלות על הזהב הפיזי עצמו, לעולם לא תוכלי למשוך אותו, לבקש אותו, ובסוף השקעה ב-GLD כן חושפת אותך לסיכון של החברה שדרכה את משקיעה, בית ההשקעות שדרכו את משקיעה, לסיכונים של הקרן שמחזיקה את הזהב בסוף, בין אם אין שם את הזהב שהם אומרים שיש שם, או שיש שם סתם התנהלות פיננסית אחרת לא קשורה, או... לא רוצה להגיד רק הונאה ודברים כאלה, אבל מספיק גם ספקות לגבי ההתנהלות שלהם, שיכולות להוביל לבהלה ונהירה של משקיעים החוצה מ-GLD, מה שיפגע גם במחיר המניה של הקרן, בלי שמחיר הזה אבזז בכלל. אז כלומר, אני לא, בסוף הסיכון שזה יקרה כנראה הוא מאוד מאוד נמוך, אבל כשאת מחזיקה את הנכס האמיתי, את מבטלת אותו לחלוטין. עכשיו אני אגיד על זה עוד מילה אחת.
אני מבטלת את הסיכון, הכוונה.
את הסיכון, כן. בסוף אני חושב שמי שמשקיע בזהב ורואה את זה כהשקעה אסטרטגית לטווח הארוך, יותר נכון עבורו להחזיק בנכס הפיזי, ומי שיותר רוצה לסחור, כלומר בטווחי זמן קצרים, בין אם זה מסחר
יומי
או סווינג טרייד, אז יכול להיות שיותר נוח לעשות את זה דרך GLD, אבל אם את רוצה להשקיע בנכס אסטרטגי, לחזק את הביטחון הפיננסי שלך, של המשפחה שלך, להעביר הון בין דורי או ליצור הון בין דורי, אז אני חושב שהזהב הפיזי זו הדרך הנכונה ביותר לעשות את זה.
עכשיו, אנחנו מדברים פה על נכס שאני מחזיקה אותו פיזית. אז איפה מחזיקים אותו היום? כי היום בבנקים כבר אין את ה... כבר הבנקים צמצמו את הנושא של הכספות בצורה, מאז הלבנת הון, צמצמו את זה בצורה מאוד מאוד דרמטית. איפה...
נכון.
אז איפה מחזיקים את זה?
אוקיי, אז כאן אנשים מתחלקים לשניים.
אוקיי.
יש אנשים שרוכשים זהב להשקעה, ולא יכולים לעלות על דעתם שהם לא ישמרו אותו אצלם בבית, ושהוא יהיה זמין ונגיש במיידי, ויש אנשים שמשקיעים בזהב שלא יכולים לעלות על דעתם שיהיה להם זהב בבית. ואז הם שומרים אותו בחברות שמירה, כספות ו...
פרטיות, כאילו.
פרטיות, כן.
וואו, אוקיי.
אז זה עוד זה עוד זה, אין באמצע. כן, יש לזה שיקולים שונים, כמובן תלוי מה גודל ההשקעה, כמה כסף השקעתם בזה. מבחינת יחסון זה לא תופס הרבה מקום. בסוף אונקיית זהב, אני מזכיר, היא 31.1 גרם, זה 2 סנטימטר על 4, בעובי 2 מילימטר, זה שווה היום 12,000 שקל. כלומר, 100 כאלה יהיו סדר גודל מיליון שקלים, והם ייכנסו בפחות מ-20 סנטימטר אחד על השני. אז מבחינת מקום זה לא תופס הרבה מקום. השאלה שלכם, אם יש לכם כספת, אתם מרגישים בטוח לשמור סכום כזה בבית, זה כבר שיקול של כל אחד לעצמו.
תספר לנו קצת על החברה שאתה עובד בה, על חברת ברכת זהב.
אז ברכת זהב התחילה כעסק משפחתי לפני יותר מ-40 שנה, וצמחה להיות אחת החברות הגדולות והמובילות בכל מה שקשור למתכות יקרות בישראל. היום היא סיטונאית התכשיטים הגדולה בארץ, מוכרת תכשיטים בסיטונאות, מתעסקת ב...
היא מוכרת תכשיטים או שהיא מוכרת את החומר גלם לתכשיטים?
גם וגם. גם okay. וגם. גם תכשיטים בפני עצמם, אבל גם את החומר גלם עצמו, גרגירים של כסף וזהב לייצור, לתעשייה, לתכשיטים של בתי יציקה אחרים. וגם החברה עוסקת כמובן במסחר של מטילים ומטבעות להשקעה, שזה התחום שאני אחראי עליו. החברה יושבת בפינת רוטשילד ואלנבי בתל אביב, ובעצם...
איפה שפעם היה המסחר, הבורסה של לילנבלום כזה.
כן, בדיוק, בדיוק באזור הזה.
כן.
ובעצם דרכנו אפשר לרכוש מטילים ומטבעות להשקעה מכל... גודל, בכל סכום, אין מינימום לרכישה כלשהו. אנחנו גם מתחייבים לקנות מהלקוחות שלנו בחזרה את הזהב או הכסף שלהם כשהם רוצים לממש, אם המחירים עלו והם רוצים למכור, אנחנו נותנים התחייבות לכל החיים שאנחנו קונים מהם. למעשה זה גם חלק מהמודל העסקי שלנו, ואנחנו קונים בשוטף.
אתם קונים מלקוחות גם מזדמנים, לא רק מלקוחות שלכם?
נכון. מכולם, ולא רק מטילים ומטבעות, גם כלי כסף, תכשיטים, שבורים, ישנים, אנחנו רוכשים כל מה שעשוי ממתכת יקרה, ואנחנו מציעים לקהל הרחב להגיע אלינו לבדיקה חינמית ולא מחייבת, שבה אנחנו נעריך את שווי המתכת היקרה שיש להם, ואם הם ירצו, אנחנו מעבירים כסף באותו רגע, אם לא, אז הכל בסדר, וניפגש בהמשך. ולכן מי שרוכש דרכנו יכול להיות בטוח בוודאות שהוא יוכל גם לממש את ההשקעה שלו. מעבר לזה, יש עניין שבישראל יש מע"מ על זהב להשקעה, ואנחנו יכולים למכור זהב במע"מ אפס לעוסקים פרטיים וחברות, בהתאם לתקנה 6 דיין לתקנות המע"מ, כך שמי שרוצה להשקיע בזהב ויש לו עוסק מורשה או חברה, בלי קשר לסוג העיסוק, יכול לרכוש מאיתנו זהב להשקעה במעם אפס.
גם עוסק פטור?
לא, עוסק פטור לא.
אז זאת רק עוסק מורשה או חברה בעם.
נכון, נכון. וכמו שאמרתי, אין אצלנו מינימום לרכישה, וזה חשוב מכיוון שזה מאפשר לעשות מיצוע לאורך זמן, ובעצם להפחית את הסיכון שבהשקעה, ואני אסביר, כי
כן,
אני רואה את המבט.
כן, תסביר את זה, נכון.
כן. בעצם לצורך העניין, בואי ניקח משקיע שיש לו 100,000 שקל, שמע את התוכנית שלנו ורוצה להשקיע בזהב. עד היום הוא צריך לקחת 100,000 שקל ובפעם אחת לרכוש זהב. אצלנו, בגלל שאין מינימום רכישה, הוא יכול לפצל את הרכישות שלו לאורך זמן ולהחליט שבעשרה חודשים הבאים הוא קונה זהב ב-10,000 שקל בכל חודש, וככה הוא מנטרל או מפחית את הסיכון שלו.
עוד מפחית עוד יותר, כי בעצם כל פעם הוא קונה במחיר זהב אחר, אז פעם אחת זה למעלה, פעם אחת זה למטה.
נכון, למעשה, אם הוא קונה בפעם אחת ב-100,000 שקל, אז יכול להיות שיום אחרי הוא יסתכל, אוקיי, מה קרה לזהב? הוא עלה, הוא ירד, מה קרה ל-100,000 שקל שלי? אם הוא רוכש לאורך זמן, הוא בעצם עושה מה שנקרא מיצוע או DCA, וככה אם המחיר יורד, אז לאורך זמן הממוצע שלו יהיה נמוך יותר, ואז הוא כביכול נכנס לזהב להשקעה במחיר טוב יותר. ואם המחיר עלה, אז הוא ברווח מהיום הראשון, והוא כן. מבסוט ומחזק את הפוזיציה ככל שעובר הזמן.
זה כמו בניירות ערך של להיכנס בהדרגה לשוק, אז אתה אומר להיכנס בהדרגה לזהב.
כן, גם אפשרות למי שרוצה ולמי שזה מתאים לו, להתחיל בסכומים קטנים, לראות איך קורה התהליך, מה קורה למחיר הזהב, לא לקפוץ למים בבת אחת, אז זה חד משמעית אפשרי.
זאת אומרת, אתה מתייחס להשקעה בזהב כהשקעה לטווח ארוך?
כן. כן.
זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה להתחיל לפתח את התיק השקעות שלי, את התחום אם אני מבינה ממך נכון, צריך שיהיה עוד רגל. זאת אומרת, יש לנו תמיד הרגל של שוק ההון, יש לנו הרבה פעמים רגל של נדלן, אז אתה אומר גם עוד רגל של זהב.
חד משמעית.
ולהתחיל להגדיל אותה בצורה עקבית כל חודש.
נכון, כן. ולראות שבסוף מגיעים כלל האצבע, הרווח בתחום הוא שבין 5-15% מתיק ההשקעות יוקצה למתכות יקרות, לזהב וכסף. עכשיו, דיברנו על כך שהן מפחיתות את הסיכון בתיק, כן. אבל לא דיברנו על התשואות שלהן.
אוקיי.
הרבה אנשים, אני נתקל בהרבה התנגדויות, שאומרים לי, בסוף אני מעדיף להשקיע ב-S&P או בנדלן,
זהו, זה נראה משהו
יותר.
שאולי לא יעלה, או אני לא רואה את ה... זה לא כמו שאתה נכנס... לבורסה ואתה רואה, או לתיק ניירות ערך שלך, ואתה רואה פתאום התיק עשה 100%. זה לא ככה.
אז בואי נבדוק. תגידי לי את בסוף התוכנית, מה דעתך?
יש לי הרגשה שאני אוכל את הכובע פה, כי אני האמת יודעת קצת המחירים, אז כן.
אז ככה. אז אמרנו שמ-1971 הזהב הפך להיות אפיק
השקעה. אני רק אגיד, סיפרתי לך בשיחה המקדימה שלנו, אז אני רק אגיד פה שב-2007, כשהשוק התחיל להיות נודעתי לפני הנפילה של S&P 500, שנה לפני הנפילה של לימן ברדרס, השוק התחיל להיות מאוד מאוד נודעתי, והזהב היה אז באזור ה-550, והיו כאלה שחשבו שזה שהוא מיצא את עצמו. והיום הזהב כבר מעל 3,000, שזה $3,000 לונקיה, שזה מטורף, וכנראה הוא גם עוד יעלה. אז בוא תספר לנו על הצורות של הזהב, ואני, כן, מה שאמרתי, לוקחת את זה. כן.
זו נקודה חשובה. זה טוב שזה עולה, כי באמת לא הרבה אנשים מכירים את זה. אז אלה הנתונים, בסדר? וזו לא דעתי האישית, זה לא מה שאני מאמין בו. אלה הנתונים, אתם מוזמנים להיכנס, לחפש, לבדוק. מ-1971 ועד היום, הצורה השנתית הממוצעת של הזהב עומדת על כ-8.4% בשנה.
כל שנה.
כל שנה, זו התשואה השנתית הממוצעת ב-54 השנים האחרונות.
ויש שנים שזה, אתה הכפיל את עצמו, עלה יותר, בקורונה, במלחמות.
כן, כן. אז אם אנחנו מסתכלים על 25 השנים האחרונות, בעצם מה-1 בינואר שנת 2000, התשואה השנתית הממוצעת עומדת על 10.9% בשנה.
וואו.
כמעט 11% בשנה ב-25 שנים האחרונות, ואם מסתכלים על 10 השנים האחרונות, לפני 10 שנים, ינואר 2015, מחיר הזהב היה $1,050 לאונקיה. מאז, התשואה השנתית הממוצעת עומדת על כ-12.5% בשנה.
מה, איך אתה מסביר את זה, שזה רק עולה?
אז יש לזה הרבה סיבות. אני חושב שאולי העיקרית מביניהן היא אובדן האמון בדולר האמריקאי. כלומר, הפיחות בערך שלו, האינפלציה הגבוהה שחווינו, שהם חוו בשנים האחרונות, לא שאנחנו
פחות... זה הכי אינפלציה עולמית, כל העולם.
כן, אינפלציה עולמית, בדיוק. החוב הלאומי הגבוה שלהם, ולמעשה סוג של, כפי שאני רואה את זה, ושוב, זה לא קונספירציה או דברים כאלה, אלה נתונים אמפיריים, אנחנו מתקרבים לסוף הסדר הכלכלי העולמי הקיים.
ואז מה, כאילו, מה, איך אתה רואה את זה? כאילו, הבורסות ייפלו, יהיה איזשהו... כאילו, מה יקרה? יהפוך כן, להיות...
היסטורית, לא רוצה להלחיץ ולהפחיד, אבל מפולות בשווקים ומלחמות, כמו שאנחנו מתחילים לראות, אגב. אבל בעיקרון, אם הדולר היה מטבע הרזרבה העולמי, המטבע החזק בעולם, שבו מדינות שהן לא ארצות הברית ביצעו מסחר ביניהן והשתמשו בו, היקף השימוש בו הולך וקטן. נתונים אמפיריים.
אבל כן? משהו צריך לעלות במקום.
ובמקומו עולה הזהב.
אוקיי. הזהב, שוב עולה הזהב?
כן, בדיוק. הזהב הוא למעשה מראה לדולר, מראה לכל הסיכונים הסיסטמטיים במערכת המוניטרית הקיימת.
אבל אנחנו מדברים על זה, אני מחזירה אותך לקודם, שהזהב הולך להיגמר, אז מה עכשיו... יש יותר ויותר אנשים בעולם. אתה אומר, הדולר יורד, הזהב עולה. איך זה יהיה? עם הזהב...
לכן אני אומר להשקיע בו עכשיו. בדיוק. בגלל זה. עכשיו, ממש בחודשים האחרונים, הזהב הפך להיות נכס הרזרבה השני בעולם. כלומר, מדינות העולם מחזיקות דולרים, ומהחודשים האחרונים...
זהב.
זהב.
לא ביטקוין.
לא יורו, לא ין, לא יואן, לא ביטקוין, זהב. למעשה בשלוש שנים האחרונות אנחנו רואים שבנקים מרכזיים ברחבי העולם רוכשים זהב בכמויות C, כמו שלא ראינו בעבר,
וואו.
חוץ מהשנים שלפני ביטול תקן הזהב. כלומר, יש פה שינויים אמיתיים, גלובליים, עמוקים. מדינות העולם, בטח אחרי שארצות הברית טילה סנקציות על רוסיה ואיראן, הבינו שארצות הברית משתמשת בדולר כנשק כלכלי, מה שרק העיץ את תהליך הדי-דולריזציה, וכשמסתכלים על ארצות הברית, על כמות הדולרים שיש, על האינפלציה הגבוהה, על החוב הלאומי המטורף, על השימוש בדולר כנשק כלכלי, הן אמרו, אנחנו לא רוצות את זה, אנחנו רוצות משהו חלופי. ולמה שנחזיק מטבע רזרבה עולמי, אם אנחנו יכולות להחזיק את הרזרבה העולמית, שהיא הזהב, ולכן אנחנו רואים ביקוש היסטורי לזהב, לכן המחיר שלו עולה, ולכן אני מאמין שהמחיר שלו עוד ימשיך לעלות בצורה משמעותית.
מדהים.
בזמן הקרוב.
תגיד, איזה טעויות משקיעים עושים כשזה נוגע להשקעה בזהב?
אוקיי, אז אני חושב שהנושא שהכי חשוב לדבר עליו, מבחינת טעויות בזמן שנשאר לנו, זה זיופים, ואיך נמנעים מהם.
אוקיי.
בסוף, זהב הוא מאוד מאוד יקר, ואנחנו לא רוצים לטעות, ואנחנו רוצים לקנות את הדבר האמיתי. לכן אני ממליץ בכל לשון, לקנות רק מחברות כמו ברכת זהב, שעובדת עם הספקים הכי גדולים בעולם, עם יצרניות הזהב הכי גדולות בעולם ישירות. אנחנו מכירים את שרשרת ההספקה שלנו, אנחנו יודעים מה מגיע, יש לנו מוניטין של עשרות שנים ומומחיות, אנחנו יודעים לזהות אם משהו לא בסדר, לא שזה קרה, כשאתה עובד עם האנשים הנכונים, זה לא קורה. יש לנו גם את המכשור, הנחוץ כדי לבדוק ולאמת שהזהב באמת אמיתי מבחינת התחולה שלו, מבחינת המשקל שלו. ולצערי, דווקא בגלל עליות המחירים הכל כך משמעותיות, יש המון זיופים בחוץ. אנשים מנצלים את זה, זייפנים מנצלים את זה, ואלה טעויות יקרות וכואבות, ולכן כדאי להימנע מהן. גם אם מישהו באיזו קבוצה של יד שנייה של זהב מציע לך עסקה עכשיו מתחת למחיר השוק, ואומר לך שהוא יכול לעשות את זה כי המחיר מאוד מאוד עלה, אז הוא יכול להרשות לעצמו להוריד קצת מחיר כדי למכור מהר, לא ליפול לטעויות האלה, זו פשוט רמאות. אז לדעת קודם כל ממי קונים, הדבר השני זה באמת לבצע בדיקות של הזהב, יש מכשור, אפשר לבדוק את זה, ולא לקנות על עיוור, מה שנקרא. זה הכי חשוב.
זאת אומרת, הסיכון הכי גדול בעצם בהשקעה בזהב זה זיופים?
כן, כן, חד משמעית.
שאת זה אפשר בעצם לנטרל עם מכשור נכון, עם חברות רציניות, אפשר לקבל תו תקן, אפשר לקבל אחריות.
בדיוק. בדיוק.
מדהים. אנחנו רציתי לדבר איתך, לפני סיום, הזכרנו בהתחלה את הספר שלך, שכתבת ספר שנקרא להפוך כסף, כסף לזהב. אז חברים, הנה הספר. אז קודם כל תספר לנו על, על הספר. אני אנסה רגע לקרוא, שנייה אני אקריא לך את ההקדמה. האם אתם ערוכים לסדר עולמי כלכלי חדש, העלאת הריבית החדה ומהירה ביותר בהיסטוריה, וכן חוב לאומי חסר תקדים ואינפלציה גבוהה, מאיימים על כלכלת ארצות הברית, במקביל בריתות כלכליות וצבאיות ומשברים גיאופוליטיים, מסכנים את מעמדו העולמי של הדולר, בדיוק מה שאמרת. אין זה פלא שבנקים מרכזיים ברחבי העולם רוכשים זהב בכמויות C שלא נראו מאז שנות ה-60, מה הם יודעים שאנחנו לא, למה דווקא זהב? הספר להפוך כסף לזהב מתעמק ביסודות הכלכלה, מציע זווית ראייה שונה על עולם הפיננסי ועל עתידו. הספר חושף את חשיבותו ההיסטורית של זהב כנכס על זמני, ואת חשיבותו האסטרטגית כאפיק השקעה למטרת יצירת ביטחון פיננסי אמיתי, בייחוד בתקופת אי-וודאות כלכליות וגיאופוליטיות. בספר תגלו מדוע זה הזמן הנכון ואולי האחרון, לא הלחצת בכלל, להשקיע, להשקיע בזהב לפני שהוא נוסק לשיאים חדשים, ותקבלו את הכלים והידע לעשות זאת. יפה. שקד, ספר לי קצת במילים שלך על הספר, נשמע מרתק. אני הולכת במהלך הסופה
בשמחה.
לקרוא אותו.
אז הספר למעשה נותן את כל הרקע ההיסטורי של זהב ומתכות יקרות והשימוש שלהן בתור כסף. ממשיך לתקן הזהב ולביטול שלו, וחוקר את ההשלכות של ביטול תקן הזהב. כלומר, כמה כסף הדפסנו, כמה זה עלה לנו בכוח הקנייה שלנו שאיבדנו, מה המשמעות של החוב הלאומי הכל כך גדול של ארצות הברית? 37 טריליון דולר החוב הלאומי הגדול ביותר בהיסטוריה האנושית, ואיך זה קשור אלינו. ובעצם מרחיב גם על המגמות העולמיות, הכלכליות, הגיאופוליטיות, שדוחפות את הזהב למעלה. ובגדול מסביר למה הזהב, גם היום, שנת 2025, ממשיך להיות רלוונטי יותר מתמיד. ובחלק האחרון של הספר, אני למעשה מסביר איך משקיעים בו. ממש בצורה מקיפה ומעמיקה, מה כל אפשרויות ההשקעה, גם זהב פיזי, מטילים, מטבעות, מסביר על כל הסוגים השונים, גם ניירות ערך, דיברנו על קרנות סל, GLD, יש אחרות, יש גם חברות קריאת זהב שאפשר לסחור בהן, אז אני קצת מרחיב על התחום הזה בתוך הספר. ובסוף אני באמת חושב שהספר מציע זווית ראייה שונה על הכלכלה, על המערכת המוניטרית כולה, על הסדר הכלכלי הקיים. הספר מציף את הבעיות הכל כך מהותיות שאנחנו מתמודדים איתן היום, ובעצם מציע סוג של הושטת יד, של עזרה, של מה לעשות, איך אנחנו מגנים על עצמנו מפני כל הסיכונים האלה, ומרוויחים על הדרך.
איך אפשר לרכוש את הספר?
אז אפשר לחפש בגוגל, להפוך כסף לזהב, זה שם הספר, או להיכנס לאתר money2gold.coil, ולהזמין אותו.
מעולה. בבקשה, תשים לנו גם קישור.
וגם בהחלט.
גם בפייסבוק וגם ב... בזה. מעולה. הזכרת חברות קריאה. אז תסביר קצת איך משקיעים בחברות קריאה. מה המשמעות של זה?
אוקיי, אז חברות קריאה הן למעשה חברות שקורות זהב. הן מתחלקות לחברות קריאה ענקיות, בסדר? תאגידי ענק בינלאומיים שקורים זהב עם מכרות בכל רחבי העולם, או לחברות קריאה קטנות שמחפשות זהב. והן מאוד מאוד מסוכנות.
שהולך ונהיה נדיר, לפי מה שאמרת.
נכון, הולך ונהיה נדיר, וגם הזהב שכבר מוצאים, הרבה יותר קשה ויקר לכרות אותו, כלומר, אנחנו רואים שזה הולך ונהיה קשה ויקר יותר. ובעצם, דרך החברות האלה שנסחרות בבורסה, אנחנו יכולים לחשוף את עצמנו לתנודות במחיר הזהב. כאשר מחיר הזהב עולה, גם ההכנסות של אותן חברות עולות, ו... הרווח שלהם גם אמור לעלות
בצורה
ישירה.
יכול להיות להם אבל סיכונים, כי הם לא, זאת אומרת, השקעה בחברות כאלה יכול להיות סיכון, כי אני מבינה שלהשקיע בזהב, אתה משקיע במשהו פיזי, אבל אם אני משקיעה בחברה שהולכת לחפש זהב, אז אולי לא תמצא את הזהב.
חד משמעית, החברות קריאה הקטנות, הן נקראות Junior Mining Stocks, הן מאוד מסוכנות, ואני באמת ממליץ, מי שלא בקי בתחום ולא יודע לעשות מחקר מעמיק, לא לגעת בהן. לגבי חברות הקריאה הגדולות, אפשר להסתכל עליהן כאל סוג של מהלך או השקעה ממונפת על הזהב. כלומר, בגלל שהן נושאות איתן סיכונים נוספים של ההתנהלות של החברה עצמה, סיכונים פיננסיים, בסוף יש להן גם הוצאות, הן מושפעות מאוד מעליות הריבית שהיו, יש להן עלויות מימון, יש להן מזכורות, כלומר גם האינפלציה משפיעה עליהן. אז בגלל הסיכונים האלה, גם התשואה הצפויה שאנחנו יכולים לקוות לה, היא גם גבוהה יותר בדרך כלל מהתשואה של הזהב עצמו. כלומר, זה סוג של מהלך קצת ממונף על מחיר הזהב, אבל לא תמיד זה קורה, ולאחרונה אנחנו רואים שדווקא הזהב עצמו משיג תשואות גבוהות יותר מחברות הקריאה. בגלל סביבת הריבית הגבוהה והאינפלציה שעדיין לא בטוח אם היא באמת יורדת ונשארת או לא.
עולה.
ולכן משקיעים דווקא עכשיו מתרחקים מהמניות מחברות הקריאה ונוהרים לזהב עצמו, שזה מאוד מעניין.
שקד, תקשיב, אני רוצה להגיד לך שגענו כמעט לסיום, והיה ממש מרתק, ואני רוצה לשאול אותך ככה, תן לנו את הטיפ שלך, באמת מה, אני היום משקיע מתחיל, מה אתה, תן לי את הטיפ שלך, את מה שנקרא, את השנקה שלך להשקעה נכון.
בטח, אז קודם כל, מאוד חשוב ללמוד על התחום, ולהבין אותו, ולהיות שלמים עם ההשקעה בו, לפני שעושים אותה, לא להשקיע בו רק כי שמעתם אותי, או מישהו אחר. אני מזמין אתכם באמת לקרוא את הספר שלי, הוא קצר, אנשים קראו אותו במהלך שבת אחת, או להאזין לפודקאסט החדש שהולך לצאת לברכת זהב, פודקאסט בשם משקיעים זהב, שבו אנחנו נעמיק בכל הנושאים שדיברנו עליהם עכשיו, ובאמת הולך להיות מרתק ונשווה את הזהב לקריפטו, ונעמיק הרבה יותר באיך להשקיע בצורה נכונה. אז קודם כל ללמוד על התחום ולהבין האם מתאים לי, והאם נכון עבורי להשקיע. הנקודה השנייה, לדעתי היא באמת שאפשר להתחיל מכל סכום, אפשר להתחיל גם עם תיק ההשקעות קטן, ואפילו נכון לעשות את זה, חבל להפסיד את הזמן שהולך ונגמר, ואין שום סיבה לא להקצות לזהב כבר 5-10% מתיק ההשקעות, גם אם אתם רק מתחילים להפחית את הסיכון בתיק ההשקעות, להיחשף לתנודות, גם לעליות במחיר הזהב, תנודות זה לא רק למטה, זה גם כלפי מעלה, והנה, השנה סיימנו את המחצית הראשונה של 2025, שה-S&P 5%, הנסדק 7%, הזהב על 27% במחצית הראשונה. זה מטורף. אז אין שום סיבה לא להיחשף אליו כבר מההתחלה, ואפשר לעשות את זה. לא לחכות עם זה.
מדהים. תודה רבה, שקד, שבאת אלינו.
בשמחה, תודה רבה שאירחתם אותי.
היה מרתק לשמוע אותך, תודה רבה.
בשמחה.
אז תודה רבה לשקד גוטפלד על הידע המדהים ועל הטיפים ועל כל משהו שהוא סיפר לנו פה, באמת דברים חדשים ומעניינים. תודה רבה לכם שאתם הייתם איתי, אני הייתי ענבר אם. ניפגש ביום חמישי הבא בשעה 5, להתראות, סופה שמולה ואינשאללה עד שבוע הבא, כל החטופים בבית.
אמן, אמן, אמן.
שיהיה לנו המשך ערב נעים.
שמנצחת גם הרגעים הכי קשים היא שם איתך ולא בורחת זאת אהבה כזאת ללא כאב זאת אהבה כזאת שאין בצער אז ריבונו של העולם תגיד מתי כבר הריב פתח השער תגיד מתי בחרנו לי שקרים ופחד ואין את האומץ לנסות לראות מה שקבעו מתחת וכל הזמן מול העולם הזה תסתכל צוחק עלינו אז ריבונו של העולם תגיד מתי יהיה שלום בינינו שם איך הייתי מאושר עומד מולך ושם נשקיע אותי עכשיו הכי קרוב אליי שם כל העצם בעולם כל הצער לא קיים משטפנו אל הים ואז חוזר אליי תגיד מתי הפכנו להיות כל כך לבד בתוך עצמנו ומה יהיה עם המדבר הזה
לסגור עלינו וכמה כעס בעולם הזה אם ניפול, ניפול ביחד נדע לנו להיקשר אתה יכול לתת, אתה יכול לקחת עכשיו חיים מאושר עומד מול ושן השקיע אותי עכשיו הכי קרוב אליי שם כל העצב בעולם כל הצער לא קיים נשטף לו אל הים ואז חוזר אליי עכשיו איך הייתי מאושר עומד מולך ושן השקיע אותי עכשיו כן שם כל העצב בעולם כל הצער לא קיים נשטף לו אל הים
מי שבידו לגעת יש שבליבו עוד לנחם אל תפחד ימים יבואו ועונות שנה תחלוף אתה תראה שעוד נגיע אל הסוף אל תפחד ממציאות נושכת ואנשים קרים כל אחד סוחב בבטן ומעט שעליהם רואים כמה כוח יש ברגע והנצח אין לו סוף בכל דמעה שעוד תרד יגיע הצחוק וזה הרגע הנה בשעה מה תביא את הרוח מה ימיס את הדממה ויש סיבות לכל דבר יש חלום שלא נגמר בסוף הדרך עוד תהיה מאושר קדימה אל האופק, אל השמש הטובה זה רחוק, אבל תגיע קצת עייף וקצת צמא לאהבה שמחכה לך, תקטוף אותה כפרי בשל ואז תנוח, תרדם בעצל וזה הרגע, הנה בשעה מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה ויש סיבות לכל דבר יש חלום שלא נגמר בסוף הדרך עוד תהיה מאושר וזה הרגע הנה בשער